בוקר טוב לבני פרדמן.
בוקר טוב.
אתה יוצר הסרט בית, והסרט הזה מספר את סיפורך האישי. אני אגיד את זה ממש בקצרה, של בחור חרדי, אברך, שעוזב את הלימודים, פותח חנות, והחיים שמתגלגלים אחר כך. אנחנו כמובן נמשיך ונדבר על זה. אז זאת ההצגה שלי אותך.
מתגלגלים באנדרסטייטמנט, אבל כן.
כן, נכון. היום שבת בבוקר, מה אתה עושה בדרך כלל בשבת בשמונה בבוקר?
ישן.
וזה מאוד שונה מהשבתות של פעם, לא?
בתור בחור חרדי, ואחרי זה בתור אברך, אז בגיל שמונה בבוקר, לוקחים את הטלית והולכים להתפלל, שחרית.
באיזה שעה? ממש מוקדם.
שמונה.
אתה מתגעגע לפעמים למשהו מההוויה החרדית שהייתה לך?
מתגעגע בוודאי, זה גם עדיין נמצא, זאת אומרת, הרגש החרדי של התפילות, של השירים, אני יכול לשבת, לא יודע, מעל חוף הים, פתאום לזמזם איזשהו שיר חסידי שמפעם זה פשוט מתפרץ. לדוגמה, הבן שלי התגייס עכשיו, היינו בארצות הברית, עברתי ליד דוכן של חב"ד, אמרתי לי, אשתי רגע, אשתי לא האמינה, הלכתי לדוכן של חב"ד, אמרתי לו, תקשיב, אני רואה את התפילין, אני חייב להניח אותם, כי אני מרגיש...
הרגשת מבפנים.
מבפנים, שאם ראיתי תפילין, יש לזה סיבה. זה תודעה שזה נקרא אצלנו גרסא דינקותא, אתה נולד לתוך זה, זה רגש שפועם, הוא לא משחרר אף פעם. וגם אין לי שום בעיה עם הרגש הזה, זאת אומרת, אני מאוד אוהב את החרדים, מאוד אוהב את הדת. זה שאני חי היום בצורה שונה לגמרי, אני לא דתי היום בכלל, זה משהו אחר. רגש... של הדיילי לייף.
אני תוהה אם העובדה שהלכת שם לתפילין, זה קשור לזה שגם הייתם בארצות הברית? כי אתה יודע שדוכני הנחת תפילין של חב"ד, יש כמעט בכל קרן רחוב היום.
אני אגיד לך משהו, כשאתה נמצא בארצות הברית, אתה יותר שם לב לזה. זאת אומרת, פה בארץ זה חלק מהנוף, חלק גדול מהסרט, שקורה בשכונת גאולה אולטרו-אורתודוקסית, לא צילמנו כמובן בגאולה כי אפשר, צילמנו את זה ביפו. ויפו בארכיטקטורה של המבנים נראית מאוד כמו גאולה, כן. לכן בחרנו לצלם שם, אבל פתאום אתה מתחיל להסביר לארטמן, אוקיי, מה צריך לעשות כדי, איזה דרס צריך לעשות בשביל להפוך את הרחוב לגאולה. ואתה מתחיל להגיד, יש לך שניים, שלוש דברים בראש, פתאום הוא אומר לו, הוא אומר, אלו בני, אתה כבר בשורה 15, ואתה, יש מלא מלא דברים שאתה לא, שקיימים בתת מודע, שאתה לא שם לב אליהם. ככה זה גם דוכני תפילין בארץ, זה חלק מהנוף.
הבנתי, יפה. הסרט מספר, הסרט שהיום, בימים אלה, מוקרן בבתי הקולנוע, הקרובים למקום מגוריכם, מספר את הסיפור האישי שלך, בחור חרדי, אברך, משתדך, לאישה חרדית שמעוניינת להשתדך לאברך, ואחרי שנה בערך אומר לה, תשמעי, אני לא רוצה ללמוד, אני רוצה לפתוח חנות מחשבים. תחזיר אותנו לדבר הזה.
יש משהו בלימוד, שאם אתה באמת יושב ולומד, אצל החרדים זה נקרא שקוע בלימוד. זה מין דבר כזה שהוא שואב אותך, הוא לא משאיר מקום לשום דבר אחר. ואני כבר מגיל קטן הרגשתי איזשהו צורך לאסקפיזם, זאת אומרת, כל פעם הייתי גומר סשן של לימוד של 8-9-10 שעות, ואז בלילה הייתי מרגיש שאני חייב ללכת ולנשום. זה בהתחלה היה ספורט, אחרי זה קצת להסתובב, ובגלל איזו חוויה שהייתה לי עם סבתא אמריקאית ש... הייתה לוקחת אותנו בחגים ומראה לנו כל מיני סרטי נסיכות, דיסני, מה שנקרא.
וואלה, כן. זה כשאסור, לא? כלומר, זה לא מקובל.
כשאתה קטן, מחליקים, מה שנקרא. זה גם עניין של מנטליות, האמריקאית, הטיפה יותר פתוח. אז בוא נאמר ככה, אם הייתה ישראלית, לא, זה לא היה קיים, אבל זה היה קיים, וזה נתן לי, הייתי בורח לסינמטק בלילה, וזה היה נותן לי את התחושה הזאת של האסקפיזם. אבל אתה מתחתן. עם בחורה, ואתה לא תספר לה בהתחלה שאתה הולך בלילה לסילמטק ורואה סרטים.
זה יפגע בשידוך, לא?
זה גם יפגע בשידוך, וגם כאילו בהתחלה אתה לא יכול לספר את זה כי אף אחד לא תתחתן איתך, ואחרי זה אתה לא יכול לספר את זה כי למה לא סיפרת קודם. יוצר קצת פער, כן. ואתה באמת אומר, בשביל מה אני צריך את השטות הזאת? כאילו, אוקיי, זה דברים שאתה עושה בתור בחור, יש כאלה שעושים דברים קצת יותר קרדינליים, בוא עכשיו מקימים בית, וצריך להיות בית של תורה, ואתה באמת מאמין בערך הזה שהוא ערך עליון, ואתה מה שנקרא רוצה להיכנס לתלם, אבל זה לא עובד, התחושה האסקפיסטית יושבת לך ליד העורק של הצוואר, ואתה מרגיש שמשהו חסר. ואז נכנס איזה רגש שבישיבה אתה אומר, אני אשב ולמד, כי כולם שמים לומדים, ואני אעשה את זה עד שנתחתן, ואני טוב בזה והכל, אבל אוקיי, התחתנת ומה עלה? ואז אחרי שנה אתה מרגיש, וככה גם הסרט מתחיל, אתה מרגיש איזו תחושת זרות כזאת, זאת אומרת שכולם עושים משהו שאתה רוצה להישאר בקהילה הזאת, להישאר בדרך חיים הזה, אתה מאמין בו, אבל אתה רוצה טיפה שונה. ואז אתה מתחיל לחפש, אוקיי, מה, איך אני יכול לבטא את עצמי, איך אני יכול להגשים את עצמי בצורה שכל הסביבה לא רואה אותו, והוא יהיה שלי. והרגש הזה מתברר בחברה חרדית, שקצת פחות נותנת מקום לאינטרפטציות, כן. יכול להוביל למדרון מאוד מאוד חלקלק.
כמה זמן אתה יושב בכולל ולומד כשהראש שלך נמשך לסינמטק ולעולם החיצוני ולא למה שכתוב לך בספר?
קצת יותר משנה הרזקתי, ואחרי שנה הרגשתי שצריך לעשות משהו. עכשיו, זו תחושה שקיימת לא רק אצלי, אבל בדרך כלל עושים את זה מה שנקרא במידה מאוד מועטה. זאת אומרת, טיפה בלילה, אחרי צהריים, מנסים למצוא עבודה תורנית, כמו ללמוד עם בחור צעיר יותר, למסור שיעור.
בשביל הכסף או בשביל לשנות אווירה?
אתה מרגיש שאתה צריך לעשות משהו. אני חושב שהכסף, בדרך כלל מדובר בגרושים, זה אף פעם לא היה מדובר בהרבה כסף.
זה לא המוטיבציה.
לא, אבל מרגישים שסך הכל, שוב, זה מאוד תובני, זה, כן. זה שוקע, אתה שוקע בתוך זה, ואתה מרגיש בלילה שלדוגמה, בנועל, עושים את זה בגלל שרוצים שהבחורים יהיו בבית קצת עם הבנות זוג שלהם, אחרי שהם מתחתנים, אבל בנועל יש שלושה סדרים ביום, ככה זה נקרא, סדר ב' נגמר בשבע בערב, בשנה הראשונה אתה לא אמור ללמוד סדר ג' בכולל, כי רוצים שתהיה בבית, כאילו, ותחווה קצת בית, אז אלה שבאמת יושבים לומדים כל היום, פשוט יושבים ולומדים בבית, אבל אתה כן מרגיש, זה צורך שקיים לשנות טיפה אווירה אחרי החתונה.
ואתה משתף מתישהו בשנה הזאת את אשתך, ציפי, בצורך הזה לעשות משהו אחר?
עכשיו נגעת בליבה של הסרט, כי התחושה שניסינו להעביר בסרט, הסרט מתרחש על פני הרבה מאוד שנים. התחושה שאנחנו ניסינו להעביר בסרט זה את החוסר, בוא נאמר, היכרות, תקשורת, שיש כתוצאה מהשידוכים ומהשיטה של המאץ'מייקינג החרדי, איך שמתחתנים ואיך שמקימים בית, החוסר תקשורת שיש בהתחלה, לעומת באמת לאן שזה מגיע בסוף, אני כמובן לא אגלה בשביל לא לעשות ספוילרים, אבל בוא נגיד שהם עוברים, היחסים ביניהם עוברים כברת דרך מאוד משמעותית ביחד. ובאמת, אתה מרגיש לא בנוח, אתה מרגיש לא בנוח לספר, קשה לי ללמוד, אתה מרגיש לא בנוח כי התחתנו איתך לא רק בגלל העיניים היפות שלך, התחתנו איתך בגלל
החבילה. כשאתה לומד, בגלל שאתה תלמיד חכם. אז אוקיי, אז אתה משתף אבל מתישהו? כלומר, או מתי אתה משתף?
בסופו של יום זה פשוט יוצא, כי כמו כל דבר שמאוד קשה להגיד, זה יוצא בצורה חדה. די, אני לא עושה את זה, ואתה צריך את הביטחון הזה כדי, כי אחרת אתה יודע איזה לחץ תקבל, גם מצד הבת זוג שלך, אשתך, גם מצד כל הסביבה, ההורים שלך, ההורים שלה, גם החברים, כאילו, מה נפל עליך? שנה אתה יושב ואז אתה עוזב את הכולל והולך לעבוד, כאילו, זה...
מה פתאום גם החלטת לעזוב וללכת לפתוח חנות מחשבים? כלומר, זה נראה ממש א' סתירה לרחוב של שכונת גאולה. מי קונה בכלל מחשבים בחברה החרדית? בגאולה, שאתה עצמך הגדרת אותה קודם, אולטרה-אורתודוקסית, ומאיפה באה הנהייה שלך דווקא לזה?
זה שאלה טובה, אני לא בטוח שיש לזה תשובה, זאת אומרת, בדיעבד, היה לי גישה למחשבים, נתקלתי כמה פעמים במחשבים, וראיתי שאני טוב בזה, אבל אני חושב שזה היה יותר לעשות משהו שהסביבה לא עושה, שאני ארגיש שהוא שלי, שאני ארגיש שזה התביעת אצבע שלי, זאת אומרת, אם אני אפתח חנות ספרים, או חנות אוכל, או חנות בגדים, יש 200 בגאולה מכל סוג כזה. חיפשתי דווקא משהו שאין, שזה החנות שלי, זה משהו שאני עושה, זה סוג של צורך שאני בונה, כאילו בונה ביקוש מלמטה, ולאט לאט מפתח אותו ויוצר אותו ומהופך אותו. היה גם באותה תקופה, היה נכנס לציבור החרדי, שהיה מאוד מנותק מטכנולוגיה, נכנס מאגר שנקרא אוצר חוכמה, זה בעצם בא מישהו ואמר, במקום שיהיה לכם ארונות ספרים שצריכים הרבה מאוד מקום, אני אעשה את הכל על ארדיסק, אסרוק את כל הספרים, אשים אותם על ארדיסק, תוכלו לחבר את הארדיסק למחשב וללמוד. הרעיון הזה, בניגוד להרבה רעיונות אחרים שניסו לעשות, דווקא כן נכנס, כי תמיד היה להם בעיה בכל הרעיונות הקודמים, שבעצם שינו את הצורה של הדף. זאת אומרת, במקום שהדף יהיה הדפוס שרגילים לראות, ציבור החרדי מסורת זה דבר מאוד חשוב, הם שמרו, סרקו, וזה היה נראה אותו דבר, רק על המסך, וזה באמת נתן פתרון להרבה אנשים, איך אפשר לשבת ללמוד בבית לדוגמה, איך אפשר לשבת ללמוד, זה יצר ביקוש למחשבים, והתחיל בז בקצה של הקצה של הציבור החרדי, שאפשר לקנות מחשב נייד, לעשות שיעורי תורה והכל, כאן בדיוק אני נכנסתי, לפני 20 שנה, כן?
כן.
התברר שצדקתי.
כי החנות נפתחה והצליחה מאוד, נכון?
תוך שנה, שנה וחצי, שאנשים גם היה את הצורך, וגם היה את המוצר בהישג יד, וגם היה מישהו שידע לדבר בשפה שלהם, זאת אומרת, הכיר את המושגים, אנש, שזה אנשי שלומנו, כן, וכו' וכו'. אז באמת נתן מחשבים בלי אינטרנט, הוציא את הכרטיס רשת, מחשבים, היה כאלה הרבה שרצו בלי כונני דיסקים. כל פעם זה יצר את ה... בהתחלה, לדוגמה, רצו הרבה מאוד, היה לי תורים ארוכים בחנות, שאני אדפיס להם דברים, כאילו, הם לא רוצים להרוויג בבית מדפסת. אז ברגע שהיה מישהו שידע לתת להם את התשובה כמו שהם רוצים, זה ממש נוצר הביקוש, ומפה לאוזן, זה נהיה התופעה.
אז החנות מאוד הצליחה, וזה קצת הטריד את אלה שרצו לשמור על שכונת גאולה מחוץ לקדמה.
בשלב הזה עוד לא, בגלל שחלק מהעובדה שדיברתי בשפה שלהם, זה שבכוונה פתחתי חנות מאוד קטנה, ואפילו מאוד מוזנחת. זאת אומרת, זה חנות שהיא לא על הרחוב הראשי, היא לא, כמו בבית, הם לא רוצים לראות מדפסת, הם גם לא רוצים לראות ברחוב הראשי חנות מחשבים. זאת אומרת, מקום קטן שהם...
לא מנקר עיניים.
לא מנקר עיניים, גם אפשר להיכנס לשם, לא נעים, כאילו זה משהו על הדרך. הבעיה התחילה, כמו בכל ליבריס, שאתה רוצה עוד, וגם אתה מרגיש שאתה יכול עוד, זאת אומרת, אתה מרגיש שעלית על רעיון. והרעיון במקרה הזה, כל מי שהסתובב אי פעם בגאולה, יודע שהיחס בין אנשים מבוגרים לילדים הוא בערך 1-10. זאת אומרת, על כל מבוגר שתרד ברחוב, תראה בערך 10 ילדים.
10 ילדים.
אתה אומר, אוקיי, מה עם כל הילדים האלה? עכשיו, הילדים לא ייכנסו אליך לקנות מחשב. מקסימום, תראה ילדה, אבא שלח אותי לקנות חבילת מארזים לדיסקים. זה המקסימום שתראית בחנות. אוקיי, איך אתה מתקשר עם כל הציבור המטורף הזה? ואז אתה אומר, אוקיי, בוא נמצא משהו שמתאים לשכונה, שמתאים להם. משהו שרק בשכונה הזאת אפשר לקנות בשבילם. כמו שאמרתי, הטכנולוגיה נכנסה בדיוק בתקופה הזאת, ונהיה אפשרויות חדשות, ואז עליתי על הפטנט של, אוקיי, למכור להם נגנים, בלי רדיו, שזה דבר שלא היה, נשמע רעיון נורא פשוט, אבל לא היה קיים דבר כזה.
MP3 הכוונה.
MP3, ישן, מהמכשירים העתיקים של פעם.
מאלה שהיום הם זרוקים בבית, ומי בכלל זוכר מה זה.
כן, אפילו כבר לא זרוקים בבית. מתברר שזה היה רעיון היסטרי, זאת אומרת, היה חנות מולי, שהייתה חנות ענקית על הרחוב הראשית, והיא מכרה עמדות של שירים, זאת אומרת, כל השירים החרדים, החסידים, הם שייכים ל3-4 מוציאים לאור, היה להם את הזכויות של כל המוציאים לאור, והיה להם עמדות של התנה של דיסקים, שם תורות של ילדים שבאמת הם מילאו שירים בשביל...
וואי, הרגת אותם.
כן.
בעצם מכרת MP3 עם כל המוזיקה הזאת, כן. הרגת את החנות שמול.
הרגתי את כולם, זאת אומרת, זה היה סחר מחר מאוד נפוץ בגאולה. פתאום אני בא ואומר, אוקיי, שימו שם 500 שירים, שימו שם 1,000 שירים. גם ידעתי מאוד טוב לשווק את זה, זאת אומרת, דרך כל הרשתות רדיו החרדיות, אז הייתי, היה ניידת, שהייתה מחלקת פתאום נגן ברחוב, למי שהם לקוח של החנות, או כל מיני דברים כאלה. תוך כמה חודשים כולם הכירו, וכמובן שלא רק שהחנות הייתה ברחוב הראשי עכשיו, היא הייתה בכיכר הראשית של הרחוב הראשי, היא הייתה המוקד של כל העלייה לרגל, וכמו שאמרת נכון, הרבה חנויות הרקתי אותם, ממש תוך כמה חודשים.
וואו, אז בעצם העלית את חמתם של הרבה אנשים בסביבה שלך, כולל משמרות הצניעות. אני לא רוצה שאנחנו נהרוס ממש ונספר את כל מה שרואים בסרט, אבל בגדול עברת שם התעללות די קשה. כלומר, שילמת פרוטקשן כדי שהחנות לא תיפגע, עבור בשכר למשגיח כשרות, ניסית לעמוד בזה, אבל זה לא ממש עבד.
יש שני אלמנטים שלא קיימים בסרט, פסיכולוגים, שסרט הוא שעה 45, הוא חייב להיות מעניין כל הזמן, כי אחרת כן. אתה תאבד אותו. אבל במציאות זה היה הפוך, א' כל זה קרה במשך שנתיים, אתה לא יודע כל הזמן מה יקרה, כל רגע אתה לא יודע מה יהיה הדבר הבא. אתה נכנס לאיזשהו מצב תודעה, שאתה חי תחת איום תמידי, ובהתחלה אתה בכלל לא מבין שאתה נכנס לסיטואציה הזאת. זאת אומרת, זה מגיע בהתחלה, אומרים לך, מה הולך פה בחנות, בוא דבר איתנו. ואז אתה מגיע לדבר איתם, ואומרים לך, לא מוצא חן בעינינו, זה סיפסט, זה כאילו, יש ריח ששמק, כאילו עושים לך ריח לא טוב. ואז אומרים לך, טוב, בוא תשים מישהו מטעמנו ותשלם לו, כי הוא מבזבז הרבה זמן, מה לעשות, ושיבדוק מה קורה.
כמה זה משלמים על משגיח כזה?
אלפי שקלים.
אלפי שקלים.
אלפי שקלים. ולא ברף הנמוך של אלפי שקלים.
וואו.
הבחור באמת עובד, הוא נכנס, יוצא, נכנס, יוצא, מתייעט, עושה הרבה קולות, לפעמים הוא אומר לך, זה אל תשים מקדימה, שים מאחורה, אתה מתערב לך בחיים. זה מושג שבהתחלה אתה לא תופס אותו בתור איום, כי אתה מכיר אותו. זאת אומרת, בגאולה תמיד היה דברים כאלה. כבר בשנות ה-80, הם היו מתנכלים לבעלי חנויות לצורך העניין, כי בחורי ישיבה היו מגיעים מקומות של אוכל, שהיה להם מקומות ישיבה, הם לא אהבו שבחורי ישיבה מגיעים אחרי סדר ג' בלילה לשבת שם. אז היו שורפים.
וואו, בדיעבד היום, אתה חושב שזה יותר מגיע, נובע מאיזה שחיתות של אנשים שרוצים לנהל את הקהילה ולהרוויח על גבה כסף, או שזה באמת נובע מרצון לעצור את הקדמה ולשמור כמה שיותר חזק על סדרי החיים החרדיים השמרניים?
אני חושב ששתי התשובות נכונות, אני אתחיל עם התשובה הזאת למה היא נכונה, ואז אני אסביר למה התשובה השנייה דווקא נכונה. זה בהחלט נובע מרצון, מה שנקרא, לשמור על החומות של הגטו, וכשיש חור בסכר, אז לשים את הידיים כדי שלא יהיה שיטפון. אני שוב מזכיר, זה היה בתקופה שהטכנולוגיה התחילה לחדור, זאת אומרת, הטכנולוגיה חדרה רק סופית שנים אחר כך, בתקופה של הקורונה, אבל אז היה הסנונית הראשונה, כאילו, שהתחילה הגישה לעולם. והם קלטו שיש פה משהו שהם לא מבינים, וזה משהו שיכול להוות איום. הם נעמדו נגדו, כמו שהם נעמדו כל פעם מול בגדים צמודים, ומול פאות, ומול בחורי ישיבה שמשתוללים. מצד שני, זה רחוק מאוד מלהיות תמים, אני אתן דוגמה, כשהעניין הסלים, זה לא ספוילר, זה לא נמצא בסרט, חוויה משלימה, כשהעניין הסלים, הלכנו לבדץ הידה החרדית בשביל להתלונן נגדם, וקראו כאילו לעשות סדר, כי התחיל להיות בלגן בגאולה, והבדץ לא אהב את זה, הבדץ מוקם גם בגאולה, והבדץ עשה דיון בנוכחות הגייבת, שזה בעצם ראש ההרכב, וקרא לנו כל אחד שיסביר את העמדה שלו. עכשיו, המזכיר של הבדץ הוא משמרות הצניעות היה אז בזמנו, אבל אתה אומר, אוקיי,
ננסה,
זה לא משחק מחור, בוא ננסה. ואז מה שקרה בעצם, שאנחנו החלטנו להגיע לבד, זה לא בריא, כי זה מעורר אמוציות, וכמו שאת אומרת, יש פה אלמנט של לשמור על הקיים.
כן.
בוא ניקח בן אדם ניטרלי, הרבה אנשים לא הסכימו.
לייצג אותך.
לייצג אותי, כי זה להכניס ראש בריא למיטה, הרבה יותר מחולה גוססת, אבל, ושוב, גם המאבק הסלים, עוד מעט אני אסביר גם למה, הרבה יותר ממה שרגילים. מצאתי בסוף עורך דין, שהוא גם טוען רבני, גר באונסטרוף, שזה שכונה סופר חרדית, בן אדם וסופר מכובד, משה פרדס, הוא נגע לליבו, אמר, בוא אני אצג אותך, ו... שוב, כשמגיע בן אדם בן 60, סבא לנכדים, עורך דין, זה אחרת מאשר שמגיע ינוקה בן 25, כן. ומתחיל להתווכח איתם. אני נכנס איתו לדיון, הם היו באלם. באלם, הם לא מבינים, כאילו מה, אני מביא עורך דין.
כן.
וזה, אוקיי, הוא מתחיל לדבר, טוען יפה, הם חוטפים את הקריזה עם הכתף, נוקחים בו, מעיפים אותו לקצה השני של וואו. העולם, הבן אדם אף מהחדר. הוא היה באלם, כאילו, כמו מרף פרוע.
מדהים.
הוא חוזר, ממשיך לדבר. כמו שאמרתי, הבן אדם ראות. הם עצרו את הדיון, אמרו, אנחנו צריכים גם להביא מישהו שלנו, עצרו את הדיון, קבעו דיון לשבוע הבא. יום לפני הדיון, מגיעים עם מיניוון מתחת לבית שלו, גר בשכונה חרדית, באונסדרוף, שזו שכונה גם רק ליטאית, פלג אחר, מגיעים. לבן אדם יש כמה בנות, למדו את השמות של כל הבנות שלו בעל פה, מגפונים מתחת לבית, צרחות, כללות, מזכירים את השמות של הבנות שלו שהם לא התחתנו אף פעם, ומי שנשוי שלא יהיה לו ילדים. עכשיו, הוא כבר לא משומד כמוני, הוא בן אדם סופר מכובד והכל. אז להגיד שזה עירת שמיים? לא, זה לא עירת שמיים. זה כשהפונדמנטליזם משתלט, כן. בדרך כלל מגיעים כבר למעורב כסף, זה מגיע ל...
בוא נעשה הפסקה קטנה, השיר הכעס, רוקפור, למה בחרת בו?
זה בן אדם שמאבד את עצמו קצת מול הבת זוג שלו ומול הכעסים שיש לו, וכמו שאמרתי, הסרט קוראים לו בית, זה בגלל המקום האפל שאתה מגיע אליו מול כל מי שמסביבך, וזה משתלט עליך.
אוזניי אטומות, חיוכך, זיכרון עמום, הודף מחשבות וזורק כמו אל בור פעור, חותם על חוזים, הסכמים שעבר זמנם, רואה את הכל, מתערב ונשאר בצד.
בני פרדמן, יוצר הסרט בית, סיפרת עד עכשיו באמת את ה... כלומר, מהרגע שאמרת בבית, שאתה עוזב את הכולל ותיארת את הקשיים שחווית, אז אני רוצה לשאול אותך, בעצם אתה מתאר כאן, אמרת מילה אחת, ההיבריס. פתחת חנות יותר גדולה של מחשבים ונגנים, והצלחת מאוד, וגם כיסחת עסקית את החנויות מסביב, וגם עוררת את השד של משמרות הצניעות. אבל בדיעבד, היית עושה אחרת?
היום, כשאני בן 43, ברור שלא. זאת אומרת, אתה, יש לך ילדים, אתה עברת כברת דרך בחיים, אתה כבר לא במקום שאתה צריך להוכיח לעצמך מה אתה שווה. אבל אז, תנסי לדמיין את זה, זאת אומרת, בחור צעיר יצא עכשיו מהכולל, פותח חנות, כולם אומרים לו, מה עובר עליך? ותוך 3 שנים הוא נהיה אושייה, זאת אומרת, יש לו חנות במיקום הכי מרכזי בעולם שהוא חי בו, כאילו בצנטרום של הפיילה, מה שנקרא, והוא יוצא החוצה, כולם אומרים לו שלום, יש לו תורות ארוכים מאוד בחנות, ויתרה מזאת, הרבה כסף, המון כסף. החנות מגלגלת מחזורים מטורפים, וכל הספקים הכי גדולים שבהתחלה לא רצו להסתכל עליך, פתאום מתחננים למכור לך סחורה, רוצים רק, נותנים לך הנחות, אתה מתחיל להרוויח. היה תקופה שרשתות כמו אייבורי וקספי, למה אנחנו לא מקבלים את המחירים שבני מקבל? ולמה באמת? כי אני בחנות אחת מכרתי 10% ממה שמכרו בכל הארץ, זה היה כמו אילת בזמנו, שהיו טסים לחסוך את המע"מ, זה היה מטורף. ומאוד קשה להקל את זה בגיל הזה, אתה נכנס לסחרור.
אז עזבת, שאלתי אותך קודם, והאמת היא שהרגשתי שאני לא לגמרי מקבל את התשובה, ולא סתם, על התקשורת עם אשתך, סביב היציאה, בעצם מהכולל לחיים של בחור שמנהל עסק, היא התחתנה עם בן תורה, ואתה הולך ומוכר מחשבים. לאורך השנים האלה, אתה מתאר הצלחה מטורפת, כסף, מגלגל מיליונים וכולי, זה משהו מאוד שונה ממה שהיא התכוונה. מה קורה בבית בזמן הזה?
אחד מהסיבות שחיכיתי הרבה זמן עד שעשיתי את הסרט, זה באמת לצאת מהמקום של הדמות שחפתה את כל הדברים, ולהיכנס לפרספקטיבה של יוצר. ויש שני דברים שגורמים לך לשנות פאזה ולעבור לפרספקטיבה הזאת. אחד זה הזמן, שנותן לה אמוציות לרדת. דבר שני זה הפרספקטיבה של כל התהליך, שאתה בעצם יכול להבין ולעכל מה עברת. עכשיו, שאתה בתוך הנורא נורא קשה, זאת אומרת, אתה עובד, כמו שאתה לומד 12 שעות, אתה פתאום עובד 12-13 שעות, אתה מנהל תזרים מזומנים מטורף, אתה, יש לך, בעשירי לחודש, הוריד לך התחייבויות של 2 מיליון שקל, צריך להיות כסף בבנק, צריך כל יום הפקדות של 10,000 שקלים, להפקיד במזומן, ספקים, אשראי, זה דברים שאתה שוקע לתוכם, ואתה מאבד את עצמך. ואחרי זה מגיע גם כל הבלגן. אני רק יכול להגיד, לגבי מה ששאלת, שהזיכרון שלי מהשנים הראשונות, המון ויכוחים. זאת אומרת, המון חוסר בהירות. אני בעצמי לא ידעתי לנסח מה אני רוצה. אשתי ציפי, היקרה והנשמה התאורה, בטח לא הבינה מה אני רוצה. והיא חשבה שתחיה חיים רגועים עם מברך, פתאום מקבלת בעל ש... כל היום עובד, גם כשהוא בבית, הוא כל היום בטלפון, וזה לא היה אייפונים, אז היה תקשורת הרבה יותר פרימיטיבית. כל הזמן אתה נמצא בלחץ ש... וואו, אתה מאבד עסקה, קורה משהו, אתה צריך לדאוג, וכשמגיע כל הבלגן הזה, אתה בכלל נכנס לסחרחרת ולאיומים. החוסר התאמה הזה שהיה בהתחלה, הלך והתגבר, עד שפתאום הוא נעצר. ולמה הוא נעצר? למה אנחנו ב... עכשיו אנחנו חוגגים 21 שנות נישואים, 10 שנים לא רבנו. אני חושב, עזבי 10 שנים לא רבנו. עכשיו חזרנו שבועיים מטיול בארצות הברית, היינו בפסטיבל עם הסרט, והרחבנו את זה לטיול. במטוס חזרה דיברנו, ואמרנו, שבועיים חופש, אחד עם השני כל היום, לא היה לנו מריבה אחת.
ורק אני רוצה לציין, למי שלא הבין, היא עדיין מנהלת אורח חיים חרדי, יש לכם שתי בנות חרדיות עדיין לומדות בבית ספר חרדי, נכון?
הן לומדות בבית ספר דתי, אבל בוא נאמר שאת לא רוצה להבין מה קורה אצלנו עכשיו בבית לפסח. יש כלים של פסח ותנורים של פסח, והכל בכשרות הכי מודרת. אמא שלה הזמינה לה את המצות, והכל צריך להיות...
ואתה ושני בנים גדולים חילונים.
נכון.
מדהים. האמת היא שזה מדהים, זה מעורר תקווה. אפשר.
לא רק שאפשר, זה... אני חושב שכשאנשים מגיעים... למקום שהם שלמים עם עצמם, וברור להם איך הם חיים, הכל מסתדר פתאום, הכל... זה מה שהפרספקטיבה נותנת. כל המתח הזה בהתחלה, שאתה לא יודע לנסח לעצמך מה שאתה רוצה, וברגע שאתה מצליח לנסח, ואתה מבין את אורח החיים שלך, והיא גם, בהתחלה היא הייתה בהלם, לא רק זה, זה נפל עליה, החלטה לעזוב את הדעת, הייתה אולי בתקופה הכי קשה בחיים שלנו, זאת אומרת... הייתי מרוסק פיזית, הייתי מרוסק כלכלית, עברנו אסון מאוד מאוד קשה, ופתאום אני אומר לה, לא רק זה, זה שהבעלך ששוכב בבית חולים, שלא חי כמו שרצית שיחיה, והוא לא הקים את הבית שרצית שהוא יקים, והוא לא מנהל את האורח חיים שרצית שהוא ינהל, אני גם עוזב את הדת. והיא נשארה איתי.
למה?
ולמה? זה מה שנשאר איתי. זה נשאר איתי שנים קדימה, וזה גרם לי בעצם לעשות סרט שנקרא בית, כדי לענות על התשובה למה. והלמה זה בעצם בא וטוען שחוויה קשה, בטח אם היא מתמשכת לאורך זמן, זה לפעמים הזדמנות. זה לפעמים יכול לחבר שני אנשים, כי כל המסכות יורדות. זאת אומרת, את רואה בן אדם במצב הכי טבעי והכי בסיסי שלו. זאת אומרת, אין מסכות. רואים אותו בדוגמה הכי קיצונית. זה דברים שרק הקולנוע נותן לנו, אם הסרט עשוי טוב, הוא מביא אותנו לקצה. ופתאום אתה רואה את הבן אדם שמולך, ופתאום אתה קולט שכל העולם יכול להיות נגדך, אבל אתם נמצאים אחד עם השני ביחד. ואת התחושה המטורפת הזאת היא שהחיים הוכיחו שהיא תחושה נכונה. זאת אומרת, זה לא היה הבלכה של רגע. באמת, המשכנו להיות ביחד בהרמוניה, וכמו שציינת, חלק מהילדים בחרו אורח חיים כזה, אחרים נשארו באורח חיים כמו אשתי, וזה לא רק כשרות, זה כשרות, זה שבת, זה תפילות, זה הרבה מאוד דברים, והלמה הזה, אני חושב שהוא הרבה יותר גדול מסיפור על בעל חנות מחשבים בשכונה חרדית שפותח חנות ומסתבך, ויש לו צרות עם אשתו. למה זה בא ומנמד אותנו, אותי לפחות הוא לימד, ש... יש תקווה שישר כששני אנשים רוצים לחיות ביחד, או באלגוריה למדינה שלנו, כשכל מיני חלקים מהעם יבחרו לחיות ביחד, אפשר לחיות ביחד. רק צריך לרצות את זה.
אז בואו נעשה עוד הפסקה. לניצחתי תהיה הקול של אמיר בניון. נדמה לי שברור למה.
מלטפת את מיתרי אהבתך איזה מזל מזל שיש אותך את מבינה אותי ואת מראה לי את עצמי מתלהב כמו ילד פנק בך ואז אני נשאר בסוף כל לילה אני בא את רזי צניעותך את נותנת לי ללמוד וריחמת עליי כמו אם וניצחתי תי הכל שגלוי אני עבד לחוכמה שלך ואין בך כלום שפוי
תראה, לא שאלתי אותך, מה עבר בעיקר גם עליך, אבל בעיקר על ציפי, אשתך, כל השנים האלה בסביבה, הרי הסביבה והקהילה הם נורא נורא משמעותיים לכולם, אבל בוודאי בחברה החרדית, והיא הרי לא, התחתנה לא עם מה שהיא התכוונה, ואתם עוברים את כל התהליך הזה של החנות, ואחר כך היציאה שלך לשאלה, ועד עכשיו, אז התמיכה של המשפחות, הייתה תמיכה? איזה יחס היה? איזה...
כמו שאמרתי, בוא נחלק את זה לשלוש תקופות, לפני, תוך כדי ואחרי. עכשיו, התוך כדי נמשך לאורך זמן. אם לפני לא בקושי הייתי בבית, כי הייתי קבור בעסק, אז תוך כדי בכלל לא הייתי בבית, כי הייתי מוצא את עצמי ישן מול החנות בשביל לשמור עליה מכל מיני התפרויות, הייתי בסטרס מטורף, היה לנו התנקלויות לתוך הבית, אז כל הזמן, 24/7, stay tuned, לדוגמה, נסעתי לחמי לשבת, וחמש דקות לפני שבת, שכבר בעצם שבת אצל החרדים מורכבת משקיעה שממש נכנס שבת, והדלקת נרות שמומלץ לקבל שבת, נשים מקבלות, גברים עוד כמה דקות, אבל כבר אין טלפונים, ופתאום מצלצל הטלפון. עכשיו, אני לא מכיר אנשים לא חרדים בתקופה הזאת, מי מתקשר בשעה הזאת? אני מרים את הטלפון, מישהו משכונת גאולה, לקוח, בני, פוצצו את הבלוני גז של הבניין, שם נמצא החנות והמחסן, תגיע מהר, יש שריפה ענקית.
וואו.
אני רעת, 25 דקות ריצה פחות או יותר, כבר שבת נכנסה, אני רואה את כל הבניין בחוץ, בגלל שידענו שהולכים להתנקל לנו, כל הכניסה לחנות, בגלל זה בנוי שהקומה הראשונה היא מסחר, ואחרי זה בניין מגורים, אז הכניסה לחנות, זאת אומרת הפרונט, היה מבוטן ומבוצר. אבל מאחורה, כמו שהיה בלוני גז, לא חשבנו שמישהו יגיע לשם, אז הם שרפו שם. והמחסן היה דווקא בחלק האחורי של הבניין. להוות כל החצי האחורי של הבניין, אין בניין. כל המשפחות למטה, ילדים, זוגות עם 10 ילדים. אגב, בבניין הזה, אחד גרו ההורים של אחד מהמופעים הכי גדולים.
שגרמו לשריפה הזאת.
שגרמו לשריפה, ואני רואה אותם למטה. אני מגיע, ואני רואה את הכל מפויח, כל הסחורה, השינה, והכל. אשתי, לא היה לי תקשורת איתה במהלך השבת, אני נשארתי שם עד השעות הבוקר, וואו. כי כן. מה שנשאר, זה היה מיליוני שקלים, ולא מעט, היה פרוץ לרחוב, אז אתה נשאר לשמור, ושבת, אין לך מה לעשות. וכל הזמן החוסר הדיעה הזה, אתה לא יודע אפילו מה הפסדת, אתה לא יודע, אתה נמצא במסטרס ממש מטורף. ואשתי, מה שהתברר לי בדיעבד, אחרי שחזרתי לעולם, שהיא עברה תקופה מאוד מאוד קשה, והיא עברה אותה בלעדיי, לוקח לך הרבה זמן לצאת מהמצב שלך בשביל להבין מה הוללת.
תגיד, אבל נגיד, אני יודעת שלחרדים זה מאוד מאוד קשה, אבל להישאר איתך, כלומר, מבחינת להישאר עם גבר שזה מה שהוא עובר, זה עדיף מאשר להתגרש? כלומר, עבר לה בראש לפרק את המשפחה ולהגיד, תעזוב אותי, לא עם זה התחתנתי?
אני חושב שהיה לנו תקופות שהיינו ממש קרובים לזה. יותר משהיינו קרובים לזה, היה חוסר תקשורת, זאת אומרת, אני לא רציתי באמת לספר מה קורה, כי הייתה משתגעת, כולם בחשו בגדרה, זאת אומרת, כל מי שאנחנו מכירים, משפחות, הכל, והיא לא כל כך ידעה כאילו איך לסנגר, זאת אומרת, היה לדוגמה יום הולדת לאבא שלה, ואני הייתי צריך לצאת מהחנות בשעות הערב, עכשיו אני יודע שיבואו להתפרע לי בחנות בשעה שעה וחצי בערב, איך אני עוזב? ואני מגיע, ואני כל הזמן בצד בטלפון, אני לא מתקשר, לא עם המשפחה, לא עם אף אחד, אתה מגיע למקום מאוד 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 אפל, וזה משתלט עליך, וכן, ככל שזה נמשך והתגבר, מצד אחד היה איזשהו מין ריחוק מסוים, מצד שני, כשכן היינו ביחד, נהיה משהו אחר, נהיה משהו של אתם לבד מול כל העולם, אתם כאילו, יש רגעים כאלה, אתה חי במציאות מאוד לא טריוויאלית, יש בסרט סצנה שהיא כמעט אוטופית, היא קורית ברגע הכי גרוע בסרט, זאת אומרת שהגיבור יודע שהוא הולך לדרך ללא מוצא כמעט, אבל חשוב לו לתת עוד רגע לאשתו כדי לראות עוד פעם חיוך, כדי לתת עוד פעם את הזוגיות הזאת. אז במציאות זה קרה אותו דבר, אולי הלוקיישן היה קצת שונה, אבל זה קרה, הרגעים האלה, והחיבור שפתאום נוצר, כשאתה באמת חוזר הביתה, ואתה אומר, אוקיי, בשביל מה אני נלחם? בשביל מה הכל נדלק? עכשיו, זה לא שהיה שני מוקדים, זאת אומרת, היה את החנות והיה את הבית. הם הביאו את זה לתוך הבית, כן. הם היו מפגינים מתחת לבית, היו חוסמים את הכניסה, אומרים לשכנים, לא יהיה לכם חיים, עד שאתם לא צלקו אותם מהאזור. הם שלחו לנו נערת ליווי הביתה, כן? עכשיו, לדוגמה, נערת ליווי, מה שהיה במציאות זה שאנחנו גרנו במקום שבעצם הכניסות היו פרטיות, אז אתה יכול לראות מתוך הבית מי נמצא, כי אין חדר מדרגות, והיא דופקת, ואנחנו רואים שהיא דופקת, והיא עושה את זה בקולי קולות. כנראה זאת אחת שמשתמשים בה קבוע, ולאירועים מסוג זה, והיא לא הולכת, ואנחנו אומרים לה מהמרפסת, תסתנקי, והיא לא הולכת. היא אומרת, תכניסו אותי, אחרת אני אעשה לכם פה בלגן.
וואו.
ברגע ש... איך זה עובד בדרך כלל? זה דינמיקה מתפרצת. זאת אומרת, ברגע שמכניסים, אז מישהו מצלם שהיא נכנסת, ואז מתחילים, הולכים לבדץ, כן. מפיצים, אז אתה, מי שטיפה בקי בז'אנר, יודע שאסור להכניס. וככה זה ongoing. אז זה הגיע לתוך הבית. ואתה אומר, אוקיי, בואי נבין למה אנחנו עוברים את כל זה ביחד. ובאמת מתברר שזה יצר משהו מופלא.
סופו של הסיפור בגדול, או של חלקו הראשון הזה של הסיפור, זה שאתה מגיע למצב שבאים להתנקל לחנות, אתה חוטף מכות רצח ומאושפז בבית חולים, אחרי זה החנות נסגרת, אני מניחה. ואחר כך אתה, לא יודעת מבחינת הזמן, אבל בהמשך אתה עוזב את הדת, אתה הופך להיות חילוני. והשאלה היא, האם... התהליך הזה של עזיבת הדת היה לפני החוויה, החל בעצם לפני החוויה הקשה שלך מול משמרות הצניעות סביב החנות? האם זה מה שדחף אותך? כלומר, הרי בסוף יש גם אמונה בדרך. איפה האמונה בכל האירוע הזה שעברת?
אני אקח את התשובה מנושא שמאוד בוער היום, חוק הגיוס. לצורך העניין שאומרים, בוא נגייס את מי שלא יושב ולומד, כי הוא לא יושב ולומד, אז שיתגייס. מי שמכיר קצת את האורח חיים החרדי יודע שהעניין בישיבות זה גם לשבת וללמוד כמובן, אבל זה יותר כשאתה בגיל הנאורים ובגיל ההתבגרות לתת לך ממה רוחנית שאתה שם מטביעים בך את אורח חיים החרדי. זאת אומרת, החרדיות היא לא רק דת ואמונה, היא הרבה מאוד דרך חיים. זאת אומרת, מטביעים בך את הדרך חיים, זה ההיגיון. זאת אומרת, מרגילים אותך לשבת בחמה רוחנית ולשבת וללמוד. ואתה, זה ממשיך הלאה. בכולל, אתה יושב ולומד בגאולה, חומות, הדת, הגטו, הסכר, שלא נותנים להשפעות צרות להיכנס. ומה קורה כשאתה מאבד את זה? זאת אומרת, הסביבה הזאת, החממה הזאת, פתאום מאיימת עליך. זה מקעקע בך משהו מאוד בסיסי בכל הדרך חיים הזאת שאתה חי בה מגיל אפס. אתה פתאום אומר, אוקיי, ככה אני לא מסוגל לחיות. עכשיו, זה לא קורה ביום אחד, זה קורה אחרי שנים שאתה מרגיש איום, זה קורה אחרי שנים שאתה לא יודע מאיפה ייפול עליך המכה הבאה, זה קורה אחרי שנים שאתה יודע שאתה הולך לקראת התנגשות מטורפת, אבל אתה לא יודע באיזה יום תקרה התנגשות, אז כל יום אתה אומר, אולי זה יקרה היום ואולי זה יקרה היום.
המתח.
ואז כשזה מתפרץ, אתה כבר עוזב. זה סוג של תשובה לטראומה. מצד שני, בגלל ששוב, הדעת היא, כמו שאת אומרת, היא חלק מאוד מהותי, וככה גדלת ולתוך זה נולדת, אתה לא מאבד את זה, זאת אומרת, מבחינת הרגש. את הדברים הטובים אתה משאיר איתך, ואתה לוקח איתך את הטאץ', את הנשמה, לדוגמה, אחרי שגמרתי את החנות, לא בגאולה, אבל פתחתי חנות של אוכל לחרדים, כי אהבתי את ההווי והכל, בשכונה יותר נורמלית.
אז אתה מדבר על הוויה, אבל אמונה באלוהים?
אני מאמין באלוהים, לגמרי, כן.
פשוט בדרך שלך.
כן.
היום אתם חיים בירושלים, תיארנו את אורח החיים שלכם, מה אתה עושה היום?
מביים ומפיק סרטים. אחרי שעזבתי את העסקי המחשבים והחלמתי, רציתי לחפש את הדבר הכי רחוק. הלכתי לאהבה הישנה שלי, שזה קולנוע, למדתי קולנוע בתל אביב. אחרי זה עשיתי סרט שזכה להרבה פרסים, וסרט שנטפליקס קנו אותו, זה היה בזמנו, זה עוד לפני שזה נהיה תעשייתי, זה כאילו היה וואו.
כן.
אתה מכיר את השפה.
אתה וחוט ליצירה.
כן. ולאט לאט התפתח, כמובן שבשנים הראשונות היה מאוד קשה, אז בינתיים התפרנסתי מאוכל וכל מיני דברים, אבל היום אני לגמרי שם.
ואתה מבסוט מהאופן שבו בית מתקבל?
לגמרי, האדם מטורפת.
זכה בשני פרסי אופיר.
זכה בשני פרסי אופיר, היה מועמד לכל הפרסים הכי חשובים, סרט, תסריט, בימוי, ביקורות, קיבל בוואלה 5 כוכבים, במאקו 4.5, וכולי וכולי.
סרט מצוין, ממליצה, רוצו לראות.
הקהל, בעיקר הקהל, מגיב גם הרבה ברשתות את החוויות שיש לו מהסרט, וזה ממש מרתק לפעמים לעקוב אחרי הדפים של הסרט, וממש מכל מיני קהלים. מה שיפה בסרט הזה, שכל מגזר חווה אותו בצורה שונה לגמרי. זאת אומרת, מישהו חילוני שלא מכיר את המציאות הזאת, הוא אומר, וואו,
כן, מטורף. זה בלתי נתפס שזה סיפור אמיתי.
זה באמת. קורה פה, זה לא כן. יאומן. הם לא המציאו את זה? אוקיי, בוא נבין מה קורה. אבל חרדים שרואים את הסרט, ודתיים שמכירים קצת יותר את המציאות, שכן קצת מכירים את המציאות, אבל בעיקר חרדים, אני דוגמה הראיתי לך, מאוד היה חשוב לנו שזה לא יצא אנטי חרדי, כי הסרט מתאר על קבוצה קיצונית, שולית, שממררת לחרדים את החיים. זאת אומרת, מי שסובל מזה זה החרדים, מי שמכיר את המציאות של המאפיה המטורפת הזאת זה החרדים, ורציתי שהם ירגישו שמישהו זועק את הזעקה שלהם. אני זוכר שהראיתי, עשיתי הקרנות מבחן לחרדים, ואז חרדים מגיע אליי בסוף, אומר לי, חילונים לא הבינו את המתיקות של הסרט הזה. זה נשאת חרדי. היה לנו כל מיני דברים מצחיקים, בגלל שיש שם צנות המוניות, אז עשינו משהו כזה שנקרא גרופ סאונד, זאת אומרת שאנחנו מקליטים 10 או 15 חרדים, או שרים, או הם בחתונה, אז קולות של אנשים, ואחת מהם שמגיעה מבית מאוד מאוד חרדי לפי הלבוש שלה, אבל נדבר בית אולטרה אורתודוקסי, מסתכלת על צנה בחופה שבעצם הגיבורה, אשתו של הגיבור, לבושה לא כמו הקוד שכולם רגילים, והאמא אומרת לה, אם הייתי יודעת שזה מה תלבשי, לא הייתי מגיעה. והיא מסתכלת ככה, ואני עושה לה מה קרה, זה א' כל היא בכלל הייתה מופתעת שאני פונה אליה, כי שוב מדובר בחרדית מאוד ארדקור, אבל אחרי שדובבתי אותה קצת, היא אומרת לי, גם לי היה, אני לבשתי משהו שהוא בסדר גמור, וחמותי אמרה לי, אני לא אגיע לחתונה. זה חוויות אינטימיות שרק בציבור החרדי מאוד מאוד מכירים. זה קונה הרבה חרדים, באים לראות הסרט וממליצים.
ציפי אהבה?
ציפי קראת התסריט 3 ימים לפני הצילומים, ואמרה לי, וואו, כאילו, זה סוג של מכתב אהבה.
יפה. טוב, אנחנו מסיימים. תכף גם נשמיע את השיר האחרון שבחרת, האלימות של שלום חנוך. אבל אני רוצה להודות לך, בני פרדמן, יוצר הסרט בית, סרט מדהים ומאיר צוהר, לאירוע ספציפי שאתה חווית, אבל כמו שאמרת, מתאר משהו הרבה יותר רחב מזה. תודה לאביב שוסטר, המפיקה שלנו, לאלה מוטולה ובן שני הטכנאים. בני פרדמן, תודה רבה.
תודה רבה.
אני נורית קנטי, שבת שלום.
מרוב מלחמות אתה לא זוכר, מרוב קורבנות אתה לא סופר, זה יצא משליטה וזה רק מתגבר. זאת השפה שאתה מדבר, לא ברור לי במה אתה מתפאר. האם אוזניך שומעות מה שפיך אומר? מה שפיך אומר? משפט שמה הרשע הסרט רק מתחיל כשאני מתעורר. כל כך הרבה חרה אתה משחרר, זה גולל גם אותך אדוני השוטר. כי מקום המשפט שם הפשע, כי מקום הצדק שם הפשע, כי מקום החוק שם הפשע. החיים הם שלי, אז מה אתה עושה שם?
אתם מאזינים לגלי צהל.
אופ, אני רעבה.
מתי כבר מגיעים?
מתי יוצרים לארטיק?
אני צריך לשירותים.
איפה קבעת איתם?
מוכר לכם? בנסיעה עם המשפחה מתכננים מראש את מסלול הנסיעה ואת נקודות העצירה רחוק מהכביש, למפגש עם שאר החבר'ה, להתרעננות ולשירותים. זכרו, לא עוצרים בשולי הדרך אלא במצב חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל אסק רלבד.
אז מה אומרים? חג שני שמח?
פשוט תגידי פסח בגלי צהל. וגם אומרים שביעי של פסח. אז בשני שביעי של פסח, בשבע בבוקר, יורם רותם ורענן שקד בבוא שיר עברי. בשמונה נורית קנטי משוחחת עם רן בראון, מייסד ומנהל מכון מתבגרים. ובשתיים גלית קיאט ומאיה קרן מציינות 55 שנה למחזמר בוסטן ספרדי. גלי צהל מאחלת לכולם חג של חירות.
כולם עוברים שינויים בחיים, אבל יש מי שהסיפור שלהם הוא משהו אחר לגמרי.
היא אומרת לי, כולנו ידענו שאתה מאומץ. אני הייתי בשוק.
צמדה רייספלד יושבת לשיחה עם האנשים שחייהם השתנו מקצה לקצה.
ההורים של אבא שלי תמכו באידיאולוגיה הנאצית.
והפכו לסיפור שלא תוכלו להפסיק להאזין לו.
בזמן שהוא היה נתן לי מכה, אני אומרת לו תודה.
אנושי, אנושי מדי. עכשיו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסקטים שלכם.
יחד במלחמה.
שלום לסגן במילואים תומר. אתה משרת כפרמדיק במילואים. היית בעזה ונפצעת.
זיהינו מחבל, וזה השלושה בסופו של דבר. והמחבל האחר שחיכה לנו, הרע בי שלושה כדורים בחזה, שברוך השם הקרה מייצר. כפרמדיקים הזה מכינים אותך כל הזמן לעניין של תודעת טיפול עצמי, ואז פשוט כאינסטינקט.
אתה מטפל בעצמך. אשפוז, שיקום שאתה עובר, ואתה פה בחזרה במילואים.
אני כעיקרון עדיין עושה את התהליך של השיקום, אבל אין שום רצון להמשיך להישאר בבית כשיש לנו עדיין חטופים בעזה, כשכל המדינה במלחמה.
מצדיעה לך בטירוף.
לא צריך להצדיע, זה פשוט התור של הדור שלנו.
גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. מיד אחרי החדשות.